בוקר טוב לכולם, היום יום?
שלום יפה.
היום יום?
שלי, שלי, יפה.
כמה באדר? כמה באדר?
בעז.
אז באדר, תשע"ז, אנחנו היום יום שני, שוב בפרשת השבוע, ואיך אפשר שלא להתייחס לפרשת השבוע, אבל במה שהתחדש בה. בשבת, כולנו נקרא את התוספת. של קריאה בתורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה, זה הסימן ששבת שבת מה? מברכים חודש ניסן. הפרשה האחרונה שיש בארבע פרשיות מאדר ועד ניסן, בכל שבת בשבת מוסיפים קריאה מיוחדת שקושרת אותנו לאירוע המתקרב, ולמעשה, אם אנחנו מתחילים, היה פרשת שקלים, נכון? ולאחר מכן פרשת זכור, לאחר מכן פרשת פרה, והאחרונה ברשימה, פרשת החודש. אני רוצה יחד איתכם היום לעיין וללמוד רעיון מפחיד. דבר שהוא מרהיב, שקשור, שיוצא, שמלמד אותם. מהקריאה הזו שנקראת פרשת החודש, היא נוגעת לכולנו ולא יוצאת סליחה הרעש מאוד מפריע לכולם באופן שהוא נוגע לא רק לאדם הפשוט אלא אפילו לגדולי ישראל לא מכירים מהם ולקרוא ולא להאמין אבל מתוך זה צריך לזהות, כי הדבר הזה נוגע לכולנו, כולנו, כולנו יכולים ללכת ולהגיע למציאות הזו ולאבד את הכל, פשוט את הכל. אנחנו חושבים שזה דבר קטן ולא רציני, וזה דבר שמביא לידי ירידה כל כך גדולה, עד שנגיד אולי משפט קשה, עד שנפעמים, האדם לא יכול לחזור בו לכוחות עצמו והוא זקוק לעזרה של אחרים כי הוא לבד לא יכול לעשות חזרה הוא כל כך שקוע במה שאנחנו נראה שהוא לא אפילו רואה, קולט, מבין שהוא צריך לעשות מה שנקרא רוורס, ללכת אחורנית ולברוח מהמקום שהוא נמצא בו וזה מופיע בפרשת החודש, אמנם לא כל הקריאה של פרשת החודש, אלא כמו שכתוב על הלוח, כתוב בתורה, החודש הזה לכם, או החרש היה ליבם. שימו לב מה קרה פה. החרש התחלף לו הדלת בריש, נכון? אותיות מאוד דומות בשפה עברית. דלת בריש זה אותו דבר, רק בדלת מוסיפים בדמין קו כזה בצד ימין. שינוי לא גדול. והזה הפך להיות יוד היה לכם חב התחלף לו לבית ואנחנו יודעים שבכתב עברי הבית והחב מאוד מאוד דומות רק בבית למטה יש תוספת ואיך קורה מצב שאפשר להפוך דבר נורא פשוט כל ילד בכיתה א' יודע לקרוא את אותיות בשפה העברית והנה אפשר לטעות ולומר במקום החודש הזה לכם לומר החרש היה ליבם זה אפילו לא קשור זה אפילו לא שייך זה רחוק כל כך ממה שקורה היית דבר כזה יכול לקרוא מה אתם אומרים?
כן
וואו, למה? כי אמרתי כן, הדבר הזה יכול לקרוא אני מבקש להעביר את המקורות ונתחיל ללכת לפי המקורות הדבר הזה יכול לקרוא ועוד איך ואני מבקש אחד ולהעביר אחורנית האחרון שישאיר אצלו את העודף עד סוף השיעור תשים גם על זה שלידך, שלמרות שהוא כרגע לא כאן.
הוא מגיע?
אני יודע, תשים. אנחנו למעשה נפגשים בפרשת החודש כל שנה. כל שנה ושנה לפני ראש חודש ניסן, אנחנו קוראים על הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת אהרון לומר לבני ישראל, איפה?
במצרים.
במצרים, כן. הפסח, לקראת הפסח הראשון שעם ישראל עושה במצרים, ובזכות הפסח הזה נגאלו ישראל, יצאנו ממצרים, שימו לב, המושג גאולה שייכת לעניין. נגלו ישראל, יצרנו ממצרים. אם אתמול דיברנו בשיעור על המשמעות של החשיבות, שאדם צריך לחוש, שאדם צריך להרגיש שייך, כן, ולא להיות בן סורר ומורה, אנחנו נדבר היום על פן נוסף. המושג שבן סורר ומורה בעיקרון מהו? ילד שמורד באבי ואמו. מורד. רוצה להקנות דרך אחרת, ממציא תורה חדשה, ממציא משהו חדש, שלא בא מתוך הבית שלו, משהו שנוגד את הבית, וזה לא משנה עכשיו אם זה בעניינים רוחניים, זה גם יכול להיות בעניינים רגילים של העולם.
כמו מה?
כמו למשל, במשפחה אצלו נהוג שכל מי שישן במיטתו, אז הוא מסדר אותה בבוקר, והוא מחליט שלא. דוגמה. כלומר, מישהו ששובר את ההרגלים, ששובר את התקנות הפנימיות של הבית. או למשל, יש מנהג בבתים מסוימים שאמא היא לא עובדת תאילנדית. וכשאתה משתמש בכלים, היא לא צריכה לשטוף אחריך. דוגמה. זאת אומרת, יש כללים בכל בית, בכל קבוצה, בכל מקום עבודה, בכל מקום. והאדם שחי באותה קבוצה, שחי באותו בית, שחי באותה יחידה, נקרא לזה, דיור, ושובר את כללי המקום שהוא נמדע בו, יוצר מציאות בעייתית. המציאות היא בעייתית היא בשני הכיוונים, לקבוצה, ליחידה הזו, לבית הזה, לאן שלא יהיה, וגם הוא בעצמו. איך זה קורה? איך מתהפכים הדברים? מה מביא לכך שפתאום אדם קם בבוקר ויש שיר כזה, פעם היה שיר כזה, פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש שהוא עם, כן? טוב, מי שקשה לו להגיד עין ו-ה, תתחלף לו, מה אומר? פתאום קם אדם בבוקר והנה הוא עם, רוצה לאכול, כלומר מה שחשוב זה אוכל, כן, זהו. כלומר, מה קורה שאדם משתנה? ואנחנו מדברים בדרך כלל לשינויים שהם שליליים. כי כשאדם משתנה לטובה, כולם שמחים. ואני רוצה אפילו אולי פה לומר הערת אגב, גם במשפחות שהן לא שומרות תורה ומצוות כרגע, והבן עושה תשובה, זה קשה להורים כאילו, אבל בסופו של דבר, כשהם רואים את התוצאות עם האנשים שבאמת מוכנים להתבונן, אז הם רואים שזה יוצא מזה רק טוב. אז הם
שוקים.
לא שוקים, הם הולכים עם זה. אבל בהפוך, אף אחד לא רוצה שילדיו, או שהבעל, או האישה, לא משנה, מישהו במשפחה, ישבור, שובר את הכלים, והופך את הכל. אחרי שהיה לי בנו, החודש הזה לתת. מה מוביל את הבלבול? מה מביא לשבירה? מה מביא לשינוי מהותי קיצוני? בואו נראה במקורות שלפניכם. תסתכלו בבקשה במקור מספר אחד.
אם הבן אדם הוא יותר מגיל 13, אז הוא לא בן.
לא הבנתי.
אם הוא שובר את הכללים בבית והוא יותר מגיל 13, אז הוא לא
בן. לא משנה, אנחנו מדברים על בן אדם בן 70, זה לא קשור. נדבר על עצם הרעיון שמישהו עובר שינוי ומשנה וגורם למשהו מסביב. אבל מה אנחנו רואים פה בתמונה? שימו לב איזה יופי. מה אתם רואים? בציור, סליחה. של ידידנו, הצייר עיימן. מה אנחנו רואים פה?
הרים,
יש הרים, נוף. איפה זה נמצא?
במדבר.
בטבע, נכון?
כן.
טבע? יופי. מה אנחנו רואים? בן אדם יושב ו...
בתוך המים.
יש פה איזה מין בריכת מים, כן? שמעיין זורם, את ההנאה, המעיין. כן, ממלא את הבריכה, מה בן אדם עושה?
יורד.
מה אתם רואים?
יורד למים.
יורד למים.
יורד? לא, יורד, הוא יושב, כן, אבל מה הוא, איך קוראים לזה החברה היום? הוא סטלן, נכון? מבסוט, יש לו שמש, נוף, מים, איזה כיף. כל מה שחצר פה זה איזה משהו, מישהו שמכין לו מנגל ומגיש לו לפה, וזהו, מושלם. נכון?
כן.
יש פה מישהו שלא רוצה עכשיו להיות באיזה מעיין ככה, בכיף, באיזה... יש פה מישהו שלא רוצה?
כן, אני.
אתה לא רואה, אוי ובוי.
אני לא אוהב מים, הרד.
אז תשים את הרגליים במים, תשב בצד, תסתכל בנוף.
לא, אני אוהב לשים את
הרגליים. רבותיי, האם זה דבר פסול ללכת, לשבת, ליהנות מהטבע, לשבת ולנוח קצת, לנקות ראש, זה דבר רע?
לא.
נו!
אז
מה הבעיה?
זה
בזבוז זמן. בואו שאלתכם שאלה.
הרב, זה
בזבוז
זמן. אנחנו היום...
יכול ללמוד תורה.
היום נלמד עוד דבר.
הרב, בזמן הזה אתה יכול לנקות את
הבית בפסח. בסדר. אבל אחרי תגיד את הפסח כך חופשה, לפני הפסח לדוח, אני בליל הצדר. בואו, אני רוצה להתקדם. אני היום רוצה בשיעור שלנו גם לקשר בין מערב טורקיה לבין צומת לטרון. נורא מעניין. אבל נראה שיש הקשר. בין מערב טורקיה לבין אזור לטרון של היום פה בעלייה לירושלים, ובואו נראה איך אנחנו מתקדמים. מי רוצה לקרוא מקור מספר אחת בבקשה? יהונתן, היום איתו, נתחיל.
שמות יתבית פסוק א' ביום הראשם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים נאמור, חודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם וחצי השנה.
יום, ובואו נסתכל רגע בפסוק. מה אומרת התורה? הקדוש ברוך הוא פונה אל מי? משה ואהרון, איפה?
בארץ מצרים.
מה אומר להם?
החודש הזה לכם.
רגע, איזה מילה?
החודש.
החודש.
הזה.
אתם זוכרים אתמול דיברנו על הזה. בעבור זה. החודש הזה לכם, מה אנחנו אומרים זה? זאת אומרת, אנחנו יכולים להצביע, נכון? כלומר, זה החודש ולא אחר. נכון? אתה מתחרה לי. לכם, כשאני אומר לכם, זה אומר למי? רק לכם ולא למישהו אחר. אז לא רגע הגדרה של איזו קבוצה או איזו נקודת ייחוס. לכם ולא למישהו אחר. ראש חודשים, אוקיי? מה זה ראש חודשים? הוא הראשון למה?
ניסן.
הוא הראשון למה? לפי הפסוק ראש...
לשנה.
לחודש.
בואו נקרא עברית. ראש חודשים. כלומר, מה הוא? הראש של כל החודשים, נכון? זה פשוט. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש משהו מוזר כאן?
חודש הזה לכם.
כן.
מה מוזר?
שאומר ראש חודשים.
יפה.
ואז ראשון כאילו...
אם אני אומר ראש חודשים, אז הוא ראשון. נכון?
כן.
אז למה להגיד ראשון לחודשי השנה?
זה ראש חודש.
זאת אומרת, בסדר, ראש חודש.
כי
נהיה
שנה חדשה.
אבל רגע, למה אתה אומר פעמיים? ראש חודשים, ראשון הוא לכם. טוב, בסדר, הבנתי. האם שאני אומר ראש חודשים הוא חייב להיות?
ראשון.
ראשון.
לא, יש עד הרבה חודשים.
יפה, יש כמה חודשים, אז הוא ראש. אבל אני יכול לספור מהרגל. אז למה אני אספור משם? לכן אומר, לא, אתה סופר מפה. בסדר?
אבל למה?
תראו כמה תורה, כמה הקדוש ברוך הוא דייק ובכוונה מכניע את המילים ראש חודשים ראשון לחודשי השנה. למה? מה הסיבה? בואו רגע מיד ונעשה הפרדה ונחלק את הפסוק. בסדר? בואו נחלק את הפסוק ובואו נראה. החודש הזה לכם, תגידו לי איפה לשים פסיק. החודש הזה לכם ראש חודשים
פסיק.
פסיק. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. סוף פסוק, נכון? זאת אומרת, יש לנו פה חלוקה לשתיים של הפסוק, יש לנו הגדרה שהוא ראשון לכל החודשים, ולכם לספירה למניין הוא הראשון. לכן התורה סופרת ממתי? מניסן. איזה חודש אנחנו היום?
ניסן.
אדר.
אדר. איזה חודש זה לפי התורה?
הבא.
חודש ה-12. זה מה שקראנו במגילה. חודש 12 הוא חודש אדר. כן.
אז למה אנחנו לא
סופרים
לפי
לתורה,
אנחנו
סופרים
לפי
בריאת
העולם?
כי זה המחלוקת במשנה. האם זה בתשרי או בניסן?
כן, אבל למה...
כי כך החליטו. ככה קיבלו רחמים. התורה סופרת על פי ניסן אייר, ואנחנו סופרים מתשרי. למה? כי אנחנו בני אדם. והאדם נידון מתי? בראש השנה. לכן אנחנו סופרים תשרי.
גם
בבית
המקדש?
ויש יום
כיפורים
לפני תחילת שנה.
אתה?
יש יום
כיפור,
בטח, אמרנו יום פורים.
לא, יש...
אז זה סוף השנה.
כיפורים, הכיפורים דומה לפורים, זה לא יום כיפור.
כן, אבל אנחנו, יש דעות שאומרות שזה יום כיפור.
כן, יום כיפורים, פורים כמו
כיפורים. כן, אבל כיפורים זה יותר...
אתה מדבר על דברי חסידות, שיום הפורים... הוא גדול יותר מיום הכיפורים, וזה בתענית וזה באכילה ושתייה, נכון? יפה. טוב שכימנתי לדעת גדולים. עכשיו בואו נחזור לעניין. אם כן, אני רוצה לקחת אותנו למקום אחר. בואו נעשה היכרות עם אחד מחכמי התלמוד. תסתכלו בבקשה במקום מספר 2. מסכת אבות, פרק ב', משנה ח'. רבן יוחנן בן זכאי, מתי הוא היה בזמן ש...
תנאים.
בית המקדש היה קיים. הוא ראה את בית המקדש, והיו לו תלמידים. אבל היו לו תלמידים מיוחדים. סדר ההשתלשלות של העברת התורה, אומרת לנו המשנה, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל בשמיים מהזוגות. כלומר, הוא היה מראשוני התנאים. אז רואים פה על אדם שהיה, לא יודע, אי אפשר להגדיר, אין לנו כל מה שנגיד, נגיד שזה מלאך וגוף אדם וכל זה, זה מקטין אותו. כלומר, זה אדם שאנחנו לא מסוגלים בכלל לתפוס באיזו קדושה וטהרה הוא היה, ואיזו תורה עצומה הייתה לו. ומי היו רבותיו? הלל ושמיים, הזוגות. מי היו הזוגות? מי היה לפניהם? תצטרכו במסכת אבות, המשנה הראשונה, משה קיבל תורה,
מסיני,
מסרה,
ליהושע,
זקנים, זקנים,
ואם
יש תורה להם, שהכנסת לעגליים, הם אמרו שאתה שאלה. יפה, משה קיבל תורה למי לזוגו. כלומר, למעשה, אנחנו רואים דורות שהעבירו את תורת משה רבנו בעל פה ובכתב, מפה לתלמיד. אנשים בגבעים רוחניים שאנחנו לא קולטים, לא מבינים מה הם בכלל. ומה אומרת המשנה? אומר רבי יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אדם יושב, לומד תורה, נהיה הגאון מקוקוס, או הגאון מפטרוזיליה, לא משנה שם של מקום, הוא נהיה גאון עולה. כל התורה מונחת לו בקופסה. הוא שולט בכל נכמני התורה, בנגלה ובנסתר, במדרש וברמת. ידו פרוסה על כל התורה כולה. אומר לך רבי יוחנן בן זכאי, סורות. נו בצלר, אז מה? מה, אתה מחזיק טובה לעצמך? לא, אל תחזיק טובה לעצמך, כי בכך נוצרת בשביל זה באת לעולם להיות כזה. זה התפקיד שלך בעולם. התפקיד שלך להגות בתורה יומם הלילה. נכון? למה? כי אני אמרתי או הפסוק אומר? הפסוק אומר או בגלל שאני אמרתי?
פסוק.
מה הפסוק?
אומר.
והגית בו? פשוט. בשביל זה באנו לעולם. מה עם אוכל? מה עם שתייה?
זה בשביל
להפסיק. כן, גם זה צריך.
זה בשביל להפסיק.
אז בזמן הזה שאתה עושה את זה, למדת, כן? ואתה שותה ואוכל כדי שתוכל ללמוד תורה בשקט ולא תהיה רעב וצמא. כלומר, רגע, מה עם פרנסה? כן, תתפרנס כדי שתוכל ללמוד תורה בזמן שנשאר בשקט ולא לדאוג מאיפה נשארים חשמל, ארנון המים וכו'. אבל צריך להבין שהכל זה בשביל התורה ולא הפוך, שהכל בשביל כל מה שאני צריך ולתורה ניצא זמן במלכה למים. אני לא אומר שזה פסול. מי שבאמת אין לו ברירה וזה מה שיש והוא דבק בזה והוא מתמיד בזה, זה יותר ממי שיושב כל היום ומבזבז חלק מהיום ולא לומר.
אבל זה
פסול. מה?
זה לא טוב.
לא, אני לא נכנס לזה, כי זה דיון שלם. דיון שלם. דיון שלם. מי שמתמיד, הוא לא יכול, הוא עובד, ואצלו מנחה וערבית, זה יערה גובל יעבור, הוא יותר ממי שלומד תורה כל היום בבית המדרש. מבחינה לקדוש ברוך הוא זה האדם שכל כולו בתורה, אפילו שזה שעה בבין מלכה לערבית. אבל הוא לא מפספס את זה אף פעם, אף פעם, קבוע. מעלותו יותר גדולה מי שיושב בבית המדרש ולמה. כי כשאתה יושב כל היום בבית המדרש ולומד, אתה גם לפעמים מדבר דברים שלא קשורים. אתה מכירים את זה, נכון לפעמים? כן. אז מה הועלת? האדם הזה בא ובשיעור הזה, כל כולו בשיעור הזה. אין לי פעם שהוא מפסיד. חורף, קיץ, סתיו, אביב. יש אירוע, הוא יגיע מאוחר כי יש לו שיעור. הוא עושה אירוע, הוא דואג שזה לא יהיה בזמן השיעור. זה אדם שאומר, העולם שלי זה התורה. זהו. זה בשביל אני חי. והכל מסתובב סביב זה. לא ניכנס זה שיעור בפני עצמו. אבל אם כן, בואו ונתבונן מה אומר רבן יוחנן בן זכאי. חמישה תלמידים אומרת המשנה. היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הם. בואו נראה, אתם מזהים? רבי אליעזר בן הוקירו, מזהים את השם?
כן.
שמעתם על אביו?
כן.
ורבי יהושע בן חנניה?
כן.
שמעתם, מה הוא היה? לא זוכים תפקיד, ג'ובי לא זוכים, טוב בצדר. ורבי יוסי הכהן, זה אנשים ששימשו חלקם בבית המקדש, חלקם בסנהדרין. ורבן שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. טוב, זאת אומרת, המשנה מונה את חמישה תלמידים המובחרים ביותר שהיו לרבן יוחנן בן זכאי. אוקיי, המובחרים, הטובים ביותר. ועכשיו שימו לב את החלוקה הפנימית. אומרת המשנה, הוא היה מונה, מי זה הוא? רבן יוחנן בן זכאי, היה מונה שבחם. היה אומר, אוקיי, הם המובחרים, וכל אחד יש לו משהו שהפך אותו להיות המובחר מאחרים. כמה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי? חמישה?
לא, לא, לא,
כנראה הרבה יותר. עכשיו בוא נראה איך הרב מגדיר את תלמידיו. מספר בשפחה. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה כמו בור של מים, שעל מנת שהמים לא יחלחלו דרך הקירות של הבור בחזרה, מסיידים אותם בסיד וזה אוטם. כלומר, כל מה שהוא לומד, איפה נמצא? בתוכו, הוא לא מאבד כלום. כמו בור מים, שמתמלא במים והכל שם. טוב, איזה שבח גדול. רבי יהושע, אשרי יולדתו. כלומר, אומר, אמא שלו זכתה בתלמיד כזה שאשריה שהוא נולד לה. הבא בתור רבי יוסי, חסיד. לא חסיד של היום, אלא כל ענייניו מעשה חסידות, זאת אומרת, הוא עושה הכל על פי מה שצריך ביותר, מעבר.
אז לא חייבים מעבר.
זה השבח שלו. רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא. האדם הזה לא חוטא. הוא רואה חטא, יש לו יראה, הוא בורח מן החטא. עבר הטוב, וזה האדם שלנו, שאנחנו הולכים לדבר עליו בשיעור הזה. רבי אלעזר בן ערך. מעיין המתגבר, מה פירוש מעיין המתגבר, צריך לראה? הוא היה אומר, מי? רבן יוחנן. עדיין הרב מדבר ואומר, אוקיי, עכשיו בוא ניקח את החבורה הזו, החמישייה הזו, החמישייה הפותחת, ונראה מה היחסים ביניהם. מה שדיברנו עכשיו שבח, זה כלפי כל התלמידים כולם. האם גם ביניהם יש מעלה של אחד על השני? אומר רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל, שימו לב, כל חכמי ישראל זה לא רק התנאים שלו, זה כל התנאים שהיו באותה תקופה. היו בכך מוזניים, שמו את כולם בצד אחד. ורניעזר בן הורקנוס בכף שנייה בצד שני, הוא מוריד את כולם. מכריע את כולם, אתם מבינים מי זה רניעזר בן הורקנוס?
לא.
הוא שווה את כל חכמי ישראל ביחד.
הוא היה יהודי?
לא. אבא שאול אומר, משמו של רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס, אף אם ההם, גם הוא נמצא בצד שלהם. ורבי אלעזר, בכף השנייה, רבי אלעזר בן ערך, מכריע את כולם. כלומר, אנחנו רואים, שמעלתו של רבי אלעזר בן ערך שווה את כל חכמי ישראל, כולל רבי אלעזר בן ערך.
פלוס.
וואו, איזה בן אדם.
לא, הוא מכריע, זה אומר.
הוא מכריע, זאת אומרת, הוא מוריד את הקף, הוא שוקל יותר מכולם. שוקל יותר מכולם. לא נדבר כרגע על הדוגמאות הללו, אתם מבינים על מי אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על רבי אלעזר בן ערך.
וואו.
על האדם הענק הזה שמכריע את כל חכמי ישראל. גדלותו. מכריע את כולם. לפי דברי רבי יוחנן בן זכאי. מי רוצה לקרוא ממקום מספר 3? חבוד.
פירוש רבי יונה לבות פרק ב' מסנחת. רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר.
מעיין המתגבר.
מעיין המתגבר, שיהיה מפולפל ופולפל הרבה, הובל סברה ומחדש דברים לדעתו.
שהיה מפולפל הרבה, הובל סברה. הוא מחדש דברים מדעתו. הייתה לו חוכמה עצומה, שלא רק שידע לחזור על דברי רבותיו, אלא היה מחדש מדעתו, כלומר היה לו שכל חריף, וידע להבין דבר מתוך דבר בסברות והגיונות, ובזה הכריע את כל חכמי ישראל. וואו, כמה הייתי רוצה שיהיה לי רב כזה.
כן.
איזה מדהים. תענום. רק לשבת לידו. לשבת מולו. מכריע את כל חכמי ישראל כולם באותו דור. וואו. מי מעיד על זה? רבן יוחנן בן זכאי. טוב, בוא נראה מה אומר על הרב אריה ויצארי. אתה מוכן לקרוא ארבע?
אמן.
כן, מקום מספר ארבע. הרב מתיתיה היצארי על אבות. לא רוצה. מי רוצה הלאה? מי רוצה הלאה? כן, יונתן.
רבי
מתיתיהו יצא
על אבות של בית ושמות
נעקב. שבע
שולי
רבי אליעזר מנהל. בן ערך. בן ערך. בפלפול ורחב, לב ולחן, ולשם משקלו, ולנעים, לפלאים וכל מיני. אומר רבי מתיתיה היצארי, אחת הסגולות של רבי אליעזר ולעזר בן ערך היה, שימו לב, שמחדש משכלו עניינים נפלאים, לא רק בתורה. בכל מיני חוכמות, פיזיקה, כימיה, כוכבים, כל דבר במציאות, הוא ידע והכיר לפרטי הפרטים, והיה מחדש בהם עוד ועוד ועוד. תמשיך. והיה אומר שבח,
שכח את זה,
והיה אומר שכוח הזוכר, רגע, כוח הזיכרון הוא מנצח את כל הכוחות כולם, כי אתה זוכר מה למדת. לא רק אם אתה טוב, למדת, שאלה אם אתה זוכר מה שלך. הוא ממשיך הלאה, בהבין האדם
את השלמות האפשרית, ולזה יכריע רבי אליעזר לכל שאר החכמים.
אלעזר לכל שאר החכמים, בזה שהוא זכר הכל. היום חכמים, אבל לא בהכרח הם זכרו הכל. הם ידעו ללמוד. אבל לזכור, רבי אלעזר מנח. תמשיך. שכלו.
שכלו מיודע לזה שעיניים נמיכים, הוא ולזה, הוא יודע לזה, אלא שלמה.
למה? כלומר, מי ש... הרעשים האלה הם. מי שיודע לחדש משכלו. עניינים אמיתיים. הוא יותר קרוב לשלמות. למה? כי תשימו לב איך מבהיר את זה רבי מתיתיה היצרי. תמשיך לקרוא למתן, כי הוא?
כי הוא ממדרגה נבואית.
נבואית.
ולזה הכי רבי אל האדם במהר.
בן ערך. זה שומע מה אומר רבי מתיתיה היצרי? רבי אלעזר בן ערך היה קרוב מאוד לאיזה מדרגה?
לאיזה?
מה קרה? מה קרה עכשיו?
לנבואה.
יפה, היה קרוב למדרגת הנבואה. והוא לא היה נביא, אלא בכוח שכלו, הצליח להגיע למדרגה קרובה לנבואה, אתם מבינים מה זה? היום רואים מישהו שעושה מופתים, וואו, זה צדיק וקדוש, יש לו רוח הקודש. רוח הקודש זה אחד חלקי 60 של נבואה. אתם מבינים מה זה נבואה? רבי אלעזר בן ערך היה קרוב לנבואה, זאת אומרת שהוא היה אולי 59 מתוך 60. בשכלו, איזה נקיות, איזה יכולת, חריפות, איזה זיכרון, איזה שלמות, הוא רואה את הדברים שלמים. איזה מדרגה, איזה בן אדם. זה נתפס לכם בסדר למה אנחנו מדברים?
לא.
לא, נכון, אבל אתם מבינים לנו. מבינים מה אנחנו מדברים? גם לא. אבל וואו, זה דמות של וואו.
אפשר...
זה דמות של אחד בדור.
אחד בכמה דור?
כן.
שאלה...
שאל?
אומרים שכל אחד שמתאמץ ממש ממש ממש...
יגעת או מצאת?
יכול להגיע למדרגות מאוד. השאלה אם לכל האדם יכול להגיע למדרגות
חובות... צדק. שלמודה מקסימה. התשובה היא לא.
למה?
כי כל אחד יש לו את היכולות שלו. אבל גם אתה יכול להיות במדרגה הזו, של רבי אלעזר בן ערך, אם תמקסם את היכולות שלך.
מה התובנה?
תגיע למקסימה. תממש את המקסימום שלך, אז תהיה באותה מדרגה. אז תהיה במדרגה שמתאימה לך. כלומר, רומי, מה שאומר הרמב״ם? כל אחד יכול להיות כמשה. לא משה, דומה לו. יש פה מי שיכול להיות כמו... כן, כולנו. השאלה מה אתה עושה בשביל זה?
רגע.
תקבור בפי. לכן, אומר לנו...
רגע, שכתוב בתורה שלכל צדיק יש את הדור שלו. אז בוא נגיד אם אתה...
אני לא שמעתי על מה שאתה אומר.
כל דור יש לו צדיק
שלו. כל דור יש לו צדיק שלו, כן.
אז אם, אז אמרת שמישהו יכול להיות כמו משה, אבל בוא נגיד משה לדור שלו, לא לדור שלו, לא לדור של משה.
זה לא מה שאומר הרמב״ם.
אבל אי אפשר להיות משה כמו משה.
לא, לא, לכן הוא אומר כמשה. חב הדמיון.
אבל הדור שלך.
לא קשור, אתה יכול להיות, להגיע למדרגת ידיעת התורה, קדושת הארה, דומה למשה. אתה. כלומר, כל אדם יכול למקסם את מה שיש לו. ולהגיע למדרגות גבוהות ביותר. עם הקשיים שלך, עם הגוף שלך, אתה מקסם, לך למקסימום. הלאה.
אבל אין כאלה שנולדו עם המוח החרץ כזה? אין כאלה שנולדו עם החרץ כאילו שהם נולדו להיות
שאלה,
בני אדם
זאת שאלה, זאת שאלה טובה. אם יש מי שנולד ככה, ייתכן שיש יכולות. כן, אבל
ראינו... שהם יכולים להיות...
אומר, לכן גם, שאלה לאן אתה לוקח את היכולות הללו. זה מה שהפסוק אומר, חכמים הם להרע. כלומר, כן, יש להם תכונה, אבל מרעים. הלאה, בא ספר עבודת ישראל, ומי רוצה לקרוא לנו מקום מספר 5? וואו, לא, כן, תמר.
עבודת ישראל, ליחותים לעבוד כאן
לבד משנה. בכל בבקשה.
אבי אליעזר בן ערך, כן.
שימו לב, זה ספר של אחד מגדולי החסידות, ולכן הפירוש שלו הוא בכיוון של שיטת החסידות, איך הוא מזהה את רבי אלעזר בן ערך?
אם היה לה מתגבר, שהיה תמיד מתגבר, אבל לא לעבודת התברך, שמו ועולה תמיד למדרגה למדרגה. עד למעלה, מה שאין כן המלאכים כלומדים תמיד, על מעמדם.
וקיומה. אומר בעל עבודת ישראל, מה פירוש כמעלה מתגבר? שכל הזמן הוא היה בעלייה רוחנית עוד ועוד ועוד, עד שהוא עבר את המלאכים. את מדרגת המלאך, כי המלאך הוא לא מתקדם, הוא לא משתנה, הוא קבוע. יש לו תפקיד מסוים, זהו. ואין לו התקדמות. וזה רבי אלעזר בן ערך מתקדם, ועולה 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 ועולה. מעל מדרגת המלאכים. טוב, אז אנחנו מבינים על מי אנחנו מדברים?
לא, אדם...
כבר עוד יותר קשה להבין. אבל לפחות מצטיירת בינינו דמות שהיא, איך אומרים, ענקית.
מידיים.
אין מידיים. ענקית, גדולה, עצומה, בכל תחום של קדושה, טהרה, חוכמה. מה אתם אומרים? הייתם רוצים להיות עם אחד כזה?
אבל איך יש אנשים כאלה?
בוא נראה מה אומר תפארת ישראל. תקרא את שיש בקשה. תפארת
ישראל, יחד מסכת אבות פרק ב' משנה ח'. המסגבר
שהיה חרוץ
מופלג.
הבנת איך? היה חרוץ מופלג.
מה זה מופלג?
מופלג זה אומר מתמיד שבמתמידים. חרוץ.
ומה?
יש לו תכונה פנימית שהוא לא נותן לעצמו מנוחה, אלא ממשיך וממשיך וממשיך ועולה ומטפח. ואוכל ושותה וישן. ויש לו משפחה וילדים. חרוץ מופלג. טוב, בוא נראה מה קורה לו. והנה, הגענו לה, נקרא לזה המרכזיות של השינוי. אחרי שהבנו את הדמות הזו, רבותיי, תסתכלו שוב פעם בציור, הסטלן הזה, הכיפי הזה, ללכת לטבע, להנות, ליפול רגליים במים, ולשבת מחוץ למים, בשמש, בנוף, בטבע, להנות מן החיים. ורבותיי, בואו ונקרא מה שכתוב בגמרא מסכת שבת, ואני אקרא כי זה בארמית, ואחר כך נתרגם. אומרת הגמרא, במקום מספר 7, אמר רבי חבר, חמרה דפרגיות. ומאיה דיומסת, יש מקומות שכתוב דיומסית בשס, קיפחו 10 השבטים בישראל. מה זה? זה אומר, במערב טורקיה של היום, יש מקום שטוענים החוקרים, שזה המקום שמכונה פה בגמרא, פוגייתא, מקום מקסים, צימרים, נוף, אוכל טוב, מקום מתרווח, ליהנות. ומאיה דיומסת, יפה תחלופה. ביד לטרון יש ויכוח בין החוקרים, היה פעם מקום שהרומאים הקימו, קראו לו אמאוס. יש טוענים שזה באזור לטרון. מה היה שם? היה שם מים חמים, מין מקום שבו היו אנשים באים להתרפא, היה שם מעיינות, היה שם כיף, סקלנים, בכיף. ודאי, שזה פותחים צימרים, יש גם מקום לאכול. איך אומרים? מקום של הנאה, של לתת לגוף את התענוג שהוא צריך אותו. לא אומרים שלא צריך אותו. אדם צריך לשמור על גופו, אדם צריך ללכת גם לכמה ימים נופש. כן, אבל תראו מה קרה. אותו אדם ענק שציירנו עד עכשיו, רבי אלעזר בן ערך, אומר את הגמרא סיפור מעשה נורא. איקרא להתם, הגיע לשם. אותו תלמיד ענק מגיע למקום הזה, ואם שייך בתריו, מקום מספר 7. אני אסביר לכם את המילים בעברית. הלב שלו נמשך ליופי, לתענוג, לסקלנות, נמשך ליין הטוב, לאוכל הנהדר, לאוויר, למעיינות החמים. רבותיי, הוא נתקע שם. יש מי שאומר שאשתו ביקשה שנלך לשם. בכל מקרה הוא היה שם. ועזב את בית המדרש. יעקר תלמודי. אותו אחד שאמרנו שיש לו זיכרון בלתי נדלה, שמכריע את כל חכמי ישראל, שכח את מה שהוא למד. אתם קולטים? מאיזה גובה? כי הדר, אחרי זמן, חזר וחזרה לבית המדרש. העלו אותו לתורה בפרשת החודש. אתה קם למקרה בספרה. אז כל אחד היה קורא בעצמו. בא למקרה החודש הזה לכם. זה הפרשה שנקרא השבת. אמר, החירש היה ליבם. אתם קולטים איזו פדיחה? אתם קולטים איזו נפילה? הוא בבית המדרש שכולם רואים אותו מרחוק, קמים ורצים אליו, ילמדנו רבנו, מנשקים את ידיו, את שולי גלימתו. הוא מגיע לבית המדרש ולא יודע לקרוא פסוק שכל ילד בכיתה א' בבית המדרש, תלמוד תורה דאז, ידע לקרוא. הוא הלך קצת לישיות, איך אומרים? סקלני. היה לו סבבה שם, מים חמים, אוכל טוב, נוף, טבע, יותר מדי. באו רבנן הרחמי עליה, הוא לא הצליח בעצמו לחזור למה שהוא היה מקודם. לא הייתה ברירה. באו רחמי עליה והדר תלמודי. חכמים התפללו לפני השם שיחזיר לו בחזרה את כל מה שהיה לו.
וחזר?
וחזר. זה כוחם של תלמידי החכמים של אז, היום אין לנו. אדם כזה גדול! תראו לאן הגיע. עד כדי כך שהוא לא יכול היה לעזור לעצמו. הוא לא יכול היה לקחת צעד אחד אחורנית. למה? כי הוא היה שם יותר מדי זמן, התרגל יותר מדי לטוב הזה, התרגל יותר מדי להנאות הגוף, ושכח הכל. מה הפיל אותו? הפיתוי. הוא התפתה במה שהוא ראה. צריכים לצאת, לנוח, וגדולי ישראל היו יוצאים לפרדסים, לגנות, היו הולכים, כן, כמה ימים, קצת, לתת מנוחה. אבל חוזרים, וגם שם לומדים. כנראה ששם הוא לא למד, כנראה ששם הוא התענג. על המעיין הזורם, על השמש הזורחת, על הנוף מול העיניים. רבי אלעזר בן ערך, מה נגיד אנחנו? מה נאמר אנחנו לעצמנו? שעוד לא הגענו למדרגה אפילו של חרוצים מופלגים.
שאנחנו עושים...
החירש היה ליבם. יש כמה תופעות שאם אנחנו ננתח את מה שראינו עכשיו, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, בואו נראה מה היה מקור הטעויות של רבי אלעזר בן ערך. אמרנו, במקום ד' הוא הפך ל... למה? מי ד' זה נהיה? ר'. מי ז' הפך ל-י', נכון? ומי ח' הפך להיות?
ב'.
ר', י', ב'. איזה מילה נתן לנו?
ר'.
אדם... צריך להבין שבתוך תוכו יש ריב תמידי בין הפיתויים של הרחוב, של החברה, של המציאות, לבין היושר שלו, הטהרה שלו, הקדושה שלו. ואדם צריך להבין שזה מלחמת קיום יומיומית. והיא לא רק בבית המדרש, היא גם בבית שלך מול צלחת המרק. היא במסעדה שאתה אוכל עם ההורים בקשרות, על החומוס והפיטה. וכשאתה הולך ברחוב, לתפוס אוטובוס או לעשות משהו אחר. יש ריב פנימי בין כוחות הנפש 24/7 כל ימות השנה.
אפילו בלילה?
גם כשאדם ישן. ולכן צריכים לשים לב שדברים שהם כל כך פשוטים לנו, כל כך הגיונים לנו, כמו לקרוא אותיות בשפה העברית, יכולים לענק שכזה להתבלבל. כי אם אדם לא מתמיד בדבר האמיתי, אין וקום. מגיע ריק, מגיע משהו אחר. אם אין שם אמת, יש במקומו שקר. אין דבר שאין בו כלום. וכשאנחנו נותנים מקום לשקר, הוא נכנס וגדל עד כדי כך שהאדם שחי בשקר משוכנע שהשקר שלו מהו?
נכון.
האמת.
נכון. דריק, חשוב
הוא לא מסוגל לראות כבר
בשקר,
ורק מישהו מבחוץ יכול לבוא ולעורר אותו ולומר לו חייך הם שקר, כי הוא לא רואה שקר בעיניו.
מה זה שקר בחזר?
ולכן יש, כמו שאומר השפת אמת, יש לכם את זה? לא. אומר השפת אמת, דבר מאוד מעניין. בואו נראה דוגמה. מה ההבדל? תנסו להיזכר בבקשה. בנוח, איך שהתורה מתייחסת לנוח, לבין אברהם. תנסו להיזכר בפרשת נוח, איך היא פותחת?
נוח
איש צדיק תמים. נותנת לנו הקדמה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אצל אברהם, מצאנו הגדרה לאברהם, פעם ראשונה שאברהם מזכירה אותו.
בלך
לך. בכתוב. כתוב עליו משהו. ואברהם היה צדיק, מאמין, לא, כלום. שום דבר. אצל נוח עובר השפת אמת, התורה מקדימה ומתארת אותו. ואצל אברהם אבינו, פתאום נגשים אחד קוראים לו אברהם, אחר כך נהיה אברהם. טוב, ספרי לנו על גדלותו, שהוא שומע להשם וכו', אבל איפה הקדמה? כלומר, אצל נוח, רק אחרי שאנחנו מגדירים את המהות שלו הפנימית, אז התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לבנות מה? מה לבנות?
טבע.
טבע וכולי. אצל אברהם, איפה אתם חושבים שהמעלה הכי גדולה של אברהם כתובה בתורה? בתורה קדמה. היית, מה זה קרוב?
שהוא לארץ, להיכנס לארץ.
יצחק.
אתה היית מקודם, אמרת איזה פרשה.
שהוא שלח יצחק.
כתוב שם
משהו.
איזה פרשה אמרת? יפה, זהו. זה הקדמה של אברהם.
איזה
פרשם? לך לך, זהו, שתי אותיות, שתי מילים, סליחה. זה גדלותו של אברהם. לך לך. אומר השפת אמת. מה הגדלות לזה שאומרים לו לך לך? מה דעתכם? איפה הגדלות באה פה לידי ביטוי?
שהוא מאמין.
שהוא מאמין.
מאמין
הוא עולה. שהוא עושה, לא שואל שאלות.
תמיד.
עכשיו, מה אנחנו עושים? כן, מה אתה רוצה לשאול?
אבל גם
הקדרת
יצחק שבאלת.
כן, זה בסדר, זה המשך. אבל תגידו לי, רבותיי, זה היה 15 הניסיונות, אבל לא דיברנו, דיברנו על ההקדמה.
לא, זה לא, הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה גם
כשם אמר, הוא לא עשה את זה. כי זה אברהם.
כי זה...
זה אברהם. משהו... נכון, זה אברהם, אמרנו בהקדמה. זה שהכרנו מישהו, אמרו לנו שהוא היה צדיק. זה אברהם אמרו כלום. אומר השפת אמת לא, לך לך, זה הגדלות. ולכן, המילים לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אתם חושבים שנאמרה רק לאברהם, אומר השפת אמת? אומר לא, כל העולם שמע את זה. כלומר, סליחה, זה נאמר, רק אברהם שמע. כלומר, יש שמיעה, ואנחנו עומדים במדעים על האוזן. יש שמיעה גשמית, יש שמיעה גשמית ששומעת את הרוחניות. מישהו מכיר משנה שמדברת על איזה בת קול? כן, מה המשנה?
הוא
אמר
זוכר.
מה? מי זוכר? כן.
ש...
בכל יום היום.
תקעו בזה, תקעו עם החרבות.
לא, משנה מצגת אבות, בכל יום היום יוצאת. מאיפה?
מהשמיים.
מהר חורב. מה היא אומרת? ואי להם לבריאות בעלבונה של תורה. טוב, חבר'ה, בואו נעשה תרגיל. שימו יד על הפרקסת, נרים אוזן למעלה. מישהו שומע? בכל יום ויום יוצא משפט מהר סיני ואומר, בריות, ואי לכם, אתם מעליבים את התורה. טוב, אז יוצא. אז רגע, יש לנו בעיה בשמיעה באוזן? יש לנו לקות שמיעה או לקות אחרת? מה אתה אומר?
אבל זה, אני אומר לך עוד פעם, זה גם גדלות. אם בן אדם עושה מחרב את הבן שלו, זה מעשה הרי שלא יעשה, אז זה לא קורה. אם בן אדם עושה את זה, הוא עושה את זה כי זה הצרגע. אברהם לא חושב שזה, הוא פשוט בא ומחרב את הבן, כי השם אמר לו מצד זה שזה, הוא לא חושב שזה.
האם לדעתך אברהם אבינו, כשהוא הולך, לוקח יצחק בנו לעקדה, זה רק בגלל שהוא שמע באוזן הבשרית שלו להקריב את יצחק?
לא, כי השם אמר.
יש שמיעה נוספת.
כן.
השמיעה הנוספת היא זו שלוקחת אותו לשם. ולכן בשמיעה הנוספת הוא לא מתנגד. כי באופן עקרוני, וכך אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא מצווה עוד מישהו להקריב את בנו.
לא.
לא. למה? אני אגיד לכם דוגרי. אם אני הייתי מחר בבוקר קם והקדוש ברוך הוא, דמיון, לא ידברי, אבל הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בנבואה ויגיד לי ככה את מנחה את יחידך וכו'.
לא.
תראו לו, סליחה, חפש מישהו אחר. טוב, אני לא עומד לדבר.
כן, אבל...
זה הכל?
אבל זה גדלות, זה מאוד גדלות. זה מאוד גדלות לחשוב. לחשוב שזה לא
מצד
אחר
זוכר, זה בגלל שהשם אמר. יפה, זאת אומרת, כדי להיות במדרגה שאני אומר, אני שומע באוזן הבשרית, מה אמר השם? אני שומע, אבל האוזן הרוחנית שלי, כן?
אתה היית, סליחה, אני הייתי אומר לו, נגיד, הייתי אומר לו, סליחה, אבל הייתי אומר לו, לא, גדול עליי? ממש לא. בן אדם אכזרי היה אומר...
לא אכזרי!
אבל בן אדם שהוא לא מהצד ה...
אתה
עושה את זה מהצד ההפוך, אז זה הרבה יותר...
מכילה. אדם אכזרי שמעלה את בנו על הקורבן, זה לא מעלה.
נכון, זה לא מעלה.
זו פחיתות, כי הוא גם הורג אחרים.
נכון,
אבל אני אומר פה על אדם שהוא רחמן, פועל נגד... האופי האמיתי שלו,
נכון, הוא פועל לגד, וזה גדלו.
למה?
זה גדלו.
אבל למה הוא עושה את זה? איפה הוא שומע באוזן? לא, זו שמיעה מוכנית. לכן הסתכלו, ועכשיו יש לי שאלה אליכם.
נכון, אבל...
איפה אתם חושבים האוזן הרוחנית נמצאת?
בשכל.
עוד רעיון?
בחלום.
לא איפה רואים אותה. איפה אצל האדם נמצאת האוזן הרוחנית? בתת מודע, בשכל. עוד רעיונות? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איפה האוזן הרוחנית נמצאת? האוזן הבשרית נמצאת כאן בגולגולת. איפה נמצאת האוזן הרוחנית? זאת ששומעת את בת קול מהחורב, זאת ששומעת לך לך מארצך, זאת ששומעת עלה בנך יחידך אשר אהבת.
אתם
מי שומעים? איפה נמצאת? אתם לא יודעים. טוב, מי רוצה לקרוא מקום מספר 8? קרא.
ונתת לעצמך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה.
מי לדעתכם אומר את הפסוק הזה? שם המלאכים זאת אומרת שזה לא יכול להיות לפני, כן? אז מי אומר לדעתכם את המשפט הזה? את המילים הללו?
דוד?
לא. ילד צעיר שעולה למלוכה. שלמה המלך.
שאול גם היה צעיר.
אמרתי, מלאכים, שאול נמצא בספר שמואל. שלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא כשהוא בא אליו בחלום. ומה הוא מבקש? שימו לב. ונתת לעבדך לב שומע. איפה האוזן הרוחנית? בלב. מה קורה רבי אלעזר. החירש היה ליבם. לא האוזן. הלב אטום. הלב לא שומע. הלב הוא הכלי שאיתו אנחנו מרגישים, איתו אנחנו שומעים את דבר השם במובן הרוחני. וזה מה שמבקש לומר, ונתת לעבדך לב שומע. תסתכלו מקום מספר 9. ממשיך שלמה המלך בספר קהלת ואומר, דברי רחמים כדרבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד, אומר המדרש רבה, ואני קורא מקום מספר 10. מה זה בעלי אסופות? אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות, קבוצות קבוצות, ועוסקים בתורה. הללו מטמאים, הללו מטהרים, הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים. תפקידה, שמא יאמר אדם, רגע, לא הבנתי. יש מחלוקות, זה אומר א', זה אומר ב', אז אני לא מבין. אומר, שמא יאמר אדם, הואיל והללו מטמאים, הללו מטהרים, הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים, אז מה עושים? איך אני לומד תורה מעכשיו? כלומר, לפי מה אני הולך? למטמאים? למטהרים? שיטה הזו? שיטה אחרת? מה, יש שתי תורות? תמשיך המדרש ואומר תלמוד לומר, ניתנו מרועה אחד. מי זה הרועה אחד? הקדוש ברוך הוא. אל אחד. מי זה? משה. נתנן פרנס אחד. אמרה מפי אדון כל המעשים. ומשה נותן לנו את התורה. וזה פנים והבנות בתורה. שהללו מטמאים והללו מטהרים. שנאמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. ועכשיו שימו לב. אף אתה. מי זה אתה? אתה ואתה 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 ואני. המדרש פונה אליי. אף אתה עשה אוזנך הבשרית כאפרכסת. תקשיב קודם כל. ומה השלב הבא? קנה לך לב שומע. תזהה את דבר השם בדברים. לא בשכל, הקר, היבש. שומע את דברי המטמאים ואת דברי המטהרים ואת דברי האוסרים ואת דברי המתירים, את דברי הפוסלים ואת דברי המכשירים. זה תורה! אתם מבינים מה זה חרוץ מופלג? אנחנו לא יכולים לא ליפול בפיתויים אם אנחנו לא נהיה עוסקים בתורה וקשורים אליה וחיים אותה כל הזמן. אפילו גדול כרבי אלעזר בן ערך שהולך לנופש. ענק שבענקים, לפי התיאורים של רבו, לפי שהמשנה מתארת אותו, גם הוא שוכח את המילה.
מה הוא עשה?
מפאר, אני אחזור על השיר. אפשר להשתים אחר כך. אבל כשאני הולך לפרייתה או לשתות יין טוב וחמי לטון ושוכח שזה רק דבר זמני, הוא רק עבר שם איקלה לאטה במקרה עבר, אמר וואו, מקום יפה, בוא נראה. נהיה פה יום מים, ננוח, מה קרה? נכנס ונשאר. ועד יום פחית לצאת משם. האוזן של הלב נאטמה. אני רוצה לסיים בדברי המשנה, ונסיים את השיעור למעשה. שימו רגע משנה הבאה. באותו פרק, אחרי שרבי יוחנן בן זכאי דיבר על מעלתם של תלמידיו, אמר להם, צאו ראו, ותבינו עכשיו איזה עומק. איזו היא דרך ישרה שיקבע כבר האדם. אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים? אני אגיד לך איזה דרך תבחר. כי זאת הדרך היחידה שבאמת תחיה חיים אמיתיים ולא חיים שקריים שבעיניך זה אמת. שלא יהיה מצב שהלב שלך יהיה חירש, אלא שיהיה החודש הזה לכם. התחדשות קבועה. כל הזמן להתחדש. אצל מי זה? אצלכם, לכם, אתה, אני, כולנו. אין דרך אחרת. זאת דרך ישרה. רבי אליעזר אומר, שימו לב התלמידים שהכרנו במשנה הקודמת. מה מוביל לדרך ישרה? עין טובה. טוב. ראי שעין טובה וחשוב. רבי יהושע אומר, חבר טוב. כמה שזה נכון שחברים יכולים לגרור אותך למטה, יכולים להרים אותך למעלה, שכבר אמר הרמב״ם, שאדם נמשך אחר סביבתו, חבריו.
עבודם.
פשוט נמצא, הלוואי. רבי יסי אומר, שכן טוב, זה אותו עיקרון. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, אדם שמתבונן ועושה השלכות למעשים שלו. אני עושה כך, יצא מזה כך, אני עושה אחרת, יצא אחרת. יש פה דברים שהם לא טובים או לא אמיתיים, כל מה שאמרו פה הם מדויקים. אז לא הבנתי. למה כתוב דרך ישרה? שהמשנה תגיד דרכים ישרות. זאת אומרת שגם כל אלה עדיין לא מספיקות כדי להגיע לדרך ישרה. רבי אלעזר, ורבי אלעזר שלנו בנערך אומר, לב טוב. מה זה לב טוב?
לב טוב?
ונתת לעבדך לב שומע. לב ששומע, הלב הרוחני, השמיעה הרוחנית. מה אומר הרב? רבי יוחנן בן זכאי אמר להם, רואה אני דברי אלעזר בנערך בניבריכם. מה שהוא אומר כולל את כל מה שאתם אומרים. אדם ששומע את דבר השם, אדם שאוזנו הרוחנית פתוחה, יש לו עין טובה, יש לו חבר טוב, יש לו שכן טוב, הוא רואה את הנולד, הוא רואה בשלמות. לב שומע הוא לב טוב. עוד שבכלל, הוא מה שהוא אומר, רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. הוא כלל את הכל בשני מילים. כל הערבייה הקודמת. ועוד דבר, אמר להם, רבי יוחנן בן זכאי, צאו וראו איזו דרך רעה, שהתרחק ממנה האדם. ושוב פעם, רבי אליעזר אומר עין רע, שלא יהיה לך חד בשבת. רבי יהושע אומר חבר רע, תתרחק! רבי יוסי אומר, שכן רע, עבור דירה. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אתה לוקח דברים ולא מחזיר. אחד הלווה מן האדם, כלווה מן הקדוש ברוך הוא, שנאמר לווה רשע, ולא משלם. וצדיק חונן ונותן. לא נקרא את זה על הפסוק הזה, זה שיעור שלם. והנה עוד פעם הדמות שלנו. רבי אלעזר אומר, לב רע, לב אטום, החירש היה ליבם. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אתם מבינים למה אנחנו קוראים פרשת החירש היה ליבם? החודש הזה לכם לפני חודש ניסן, לפני ליל הסדר? כליל הסדר הוא החירש היה ליבם, והחירש הזה לכם ראשון ולכם לחודשי השנה. אנחנו מתקרבים לליל הסדר, והחודש ניסן הזה לא אומרים בו תחנון כל החודש, ולא נופלים על פניהם. חודש שכולו עומד בסימן התחדשות. לא לחינם האימהות שלנו ונשותינו מנקות ומחדשות את הכל, שיהיה חדש, הכל יפה, הכל הכל מזהיר, זוהר. עד כדי כך שלפעמים הילדים הם קורבן פסח, מוציאו אותם החוצה. האם שההורים אומרים לילדים אל תיכנסו הביתה, תלכו החוצה, מבינים מה קורה? הם יודעים אם יחכה להם ברחוב שהם שולחים את הילדים לאכול בחוץ, מי יושב שם? שומרים להם, תלכו עד תלכלכו, תלכו לגינה. הם חושבים מי יכול להשפיע לך, הילד שלהם בגינה? העיקר שהרצפה תתייבש, העיקר שהחדרים יישארו נקיים. האוזן הפנימית חירשת. קחו חדר אחד, אל תנקו אותו עד ערב פסח. הילדים באים, תיכנסו לחדר, תאכלו שם, בבית! לא לרחובות! החירש היה ליבם לשמור על היקר, לב שומע. אז מגיעים לליל הסדר, יש ארבעה בנים, דיברה תורה, אבל כולם בנים. אף אחד לא ברחוב. כולם ליד שולחן הסדר. אני רוצה לברך את כולנו, לא רק בחודש טוב, לא רק בניקיונות של הבית, כי לא די לאדם לנקות את חדרו, את ביתו מאבק, לחיוך וחמץ. יש לנו בלב חמץ גמור, אבק, זוהמה, שהכנסנו אל הלב ואטמנו אותו, והלב שלנו חירש. עם גדול שבגדולים, ענק שבענקים, שהתפתה לפיתויים, שהרחוב הציע לו אז במערב טורקיה, ופה היה פתור. מה לומר אנחנו שהרחוב מלא בפיתויים והלב שלנו אטום? אם לא נשקיע בחודש ניסן עד הפסח לנקות את הלב מטומאת הרחוב, מזוהמת החברה הקלוקלת, אם לא נעשה טיפול יסודי, אנחנו עלולים לפספס גם את האורות הגדולים של הסדר, ויש סתם עוד ערב מתיש ארוך, שבחלקו הוא גם טעים. אבל הוא מלווה במתח, בלחץ, ברעב, גופני. בואו ונצא לחג הפסח הזה, כשהחודש הזה הוא לכם, ולא כשחירש היה ליבם. טעויות קטנות, קטנות, מזעריות, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בין ד' לרש, וכולכם מכירים, אני לא אכתוב עכשיו כתיבת סתם, או בין ב' לך, מבדיל, פסיק. קטן אנחנו חושבים שאם נרשה לעצמנו קצת לחכף, קצת, לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. רק פס קטן, טיפה דיו בקולמוס, וזה מתהפך לחלוטין. הרי, כולנו, נקבל על עצמנו להתחזק ולהגיד די. די לתומעות הגויים, תומעת הרחוב, הבלי הזמן, ומותר גם בפסח לטייר, ולהגיע למעיין, ולשבת שם, וליהנות גם יומיים. אבל לזכור שזה לא בשביל הנעת הגוף, אלא כדי לסייע לו לחזור לישיבה אחר בין הזמנים. כי אדם שצמל למים במדבר, והוא חוזר בריצה אל מקור מים חיים, בית המדרש. שבת שלום ופסח שמח.